היי, אני מתן זינגר וטוב שחזרתם לאופטיקאסט. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. ולפני שנתחיל עם הנושא של היום, אני רק מזכיר שעל כל הדברים שאני מדבר עליהם כאן, אני גם כותב בבלוג אופטיקאי מדופלם. ואתם מוזמנים לבדוק את זה ולרשם, ככה גם תקבלו מייל כל פעם שיוצא פרק חדש של אופטיקאסט, וגם תקבלו ישירות במייל את כל מה שעוד אני כותב עליו בבלוג, שזה בעיקר עוד נושאים כמו אלה שאני מדבר עליהם בפודקאסט. אז אפשר למצוא את כל זה במדופלם.blog, והלינק מופיע גם בשואו נוטס של הפרק הזה. ועכשיו, בואו נתחיל. בפרקים הקרובים אנחנו נדבר על תיאוריית האגרגציה של בן תומפסון, Aggregation Theory. במילים שלו, זוהי דרך חדשה להבין עסקים בעידן האינטרנט. וזאת כנראה התרומה הכי גדולה של בן תומפסון, שכותב את הבלוג סטטקרי לידע האנושי. אבל כדי להכין את הקרקע, נלך כמו שאנחנו בדרך כלל עושים פה, ונתחיל עם כמה השקעות של וורן באפט וברקשייר האת'אווי. בפרק 11 הם כביכול הצטיירו פה לא כל כך טוב לגבי כמה הם מבינים טכנולוגיה, כי הם נתנו לפרוגרסיב לעשות disruption לגייקו עם טלמטיקה, והמוניטין, הנרטיב הזה שהם לא מבינים בטכנולוגיה, התחזק מאוד בסוף שנות ה-90 בתקופת בועת ה.com, ואנשים ירדו על באפט שהוא לא מבין את הכלכלה החדשה ואת האינטרנט, כי הם לא השקיעו במניות של חברות.com שעלו ועלו ועלו בנה. מה שבדיעבד התברר בתור החלטה חכמה כשכל המניות האלה קרסו, ובאפט ומנגר אולי התעלמו ממניות הבועה, אבל הם ממש לא התעלמו מהאינטרנט. הנה צ'רלי מנגר, בישירות ובתמצית שאופיינית לו, באספה השנתית של ברקשייר במאי של שנת 2000, ממש רגע לפני שבועת ה.com התפוצצה.
Well, he asked if we were afraid if the internet would hurt some of our business, and I think the answer is yes.
וורן באפט ידע אז להסביר את זה קצת יותר בפירוט. הוא הסביר בשלב די מוקדם מה היו ההשלכות של האינטרנט על עסקי העיתונות. לברקשייר היו השקעות בעיתונים, זה המודל עסקי שהוא ומנגר מאוד אהבו בעשורים שלפני האינטרנט.
When you eliminate the delivery cost, I mean, we pay a significant percentage of our circulation revenue to our carriers, and we pay additional money to the district managers, and we pay for the trucks to deliver the product out, and we pay for huge printing presses and all of that sort of thing. And people do chop down trees in order to give us the raw material to transmit information in Buffalo, you know, about what the Buffalo Bills did yesterday on Sunday with all the details. And now you have the internet that has virtually no incremental unit cost to anything and can deliver the information instantaneously. So it's a big factor for newspapers. And the newspaper world, in my view, will look very, very, very different in not that many years.
הסיפור של אורן באפט וצ'רלי מנגר עם עיתונים הולך הרבה אחורה. הם גם נהנו לקרוא אותם וגם מאוד אהבו את המאפיינים הכלכליים שלהם. הם זיהו תבנית שחזרה על עצמה בעיר אחרי עיר אחרי עיר. לפני הרבה עשורים, כשעוד לא הייתה טלוויזיה בכבלים ובטח שלפני האינטרנט, עיתונים היה הדרך שבה מידע היה מגיע לתוך הבית של אנשים. זאת הייתה הדרך שבה הם צרכו והתעדכנו במה שקורה וצרכו חדשות. וארצות הברית היא מדינה מאוד 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 גדולה. זה גם ככה מספיק קשה להספיק להדפיס את כל העיתונים במשך הלילה, כדי שיהיו מוכנים לחלוקה בבוקר ברחבי העיר, ואז אנשים יוכלו לקרוא ולדעת מה קרה היום לפני זה, אז גם להתחיל להזיז אותה מעיר אחת לעיר אחרת, זה כבר היה כמעט בלתי אפשרי מבחינה כלכלית. אז עיתונים נמכרו בעיקר בעיר או במטרופולין ששם הם הודפסו. באפט ומנגר שמו לב שבגלל העיתונות של הסקייל, ערים שהיה בהם מספר עיתונים, בסופו של דבר הפכו לערים של עיתון אחד. מנגר הסביר בשנות ה-90 איך הפלייוויל הזה עבד. ברגע שאני מקבל את רוב הסירקולציה, אני מקבל גם את רוב הפרסום. ברגע שאני מקבל את רוב הפרסום ורוב הסירקולציה, רוב המחזור, אז למה שמישהו ירצה עיתון דק יותר שיש בו פחות מידע? אז זה נוטה להתכנס למצב של winner takes all. אם תסתכלו על ההשקעות של ברקשייר, מנגר הסביר שעשו בסוף הרבה כסף, אתם תשימו לב שפעמיים קנינו עיתון בעיירה של שני עיתונים, two newspaper town, שמאז הפכו ל-one newspaper town. באחד המקרים קנינו פוזיציה בוושינגטון פוסט, זה היה פשוט חלומי. ההשקעה היא עלתה כמעט פי 50 ממה ששילמנו, אם אני הייתי במקומכם, לא הייתי בונה על למצוא במהלך חייכם השקעה טובה, כמו שהוושינגטון פוסט היה ב-73. זה מנגר. והסיבה שההשקעה בוושינגטון פוסט עבדה להם כל כך טוב, היא בגלל שילוב של שני דברים. קודם כל, הם שילמו הרבה פחות ממה שהחברה הייתה שווה. הם העריכו אז שמשקיע פרטי היה משלם $500 מיליון על הוושינגטון פוסט באותה שנה, זה היה ה-intrinsic value, אבל היא נסחרה בבורסה בשווי של פחות מ-$100 מיליון. אז ברקשייר בעצם קנתה פה תר של דולר ב-20 סנט. זה קרה אז בגלל שילוב של קריסה כללית בשוק ההון, אחרי בועה שהתפתחה בסוף שנות ה-60 והתפוצצה, וגם העובדה שהפוסט פרסמו את הפנטגון פייפרס והממשל של ניקסון ניסה להתנכל להם. בכל מקרה, זה הפרמטר הראשון. הוושינגטון פוסט קומפני נסחרה בהנחה גדולה של 80% יחסית לשווי שלה, והנקודה שעשתה את ההשקעה הזאת כל כך מוצלחת, הייתה העובדה שוושינגטון עדיין הייתה אז עיירה של שני עיתונים. הוושינגטון פוסט והוושינגטון סטאר. והתובנה של באפט ומנגר הייתה שהפוסט הולך לנצח ולדחוק החוצה את הסטאר עם הזמן, בגלל סקייל גדול יותר והנהלה איכותית ועוד כמה יתרונות שהיו בפוסט. השטר של הדולר הזה שברקשר קנתה ב-20 סנט גם הגדיל את הערך שלו בהדרגה והפך ל-10 דולר. ואז בעצם מה שקרה פה זה שברקשר האת'ווי קנו שטר של 10 דולר ב-20 סנט. והשילוב של שני הגורמים האלה זה מה שהפך את ההשקעה הזאת לאחת ההצלחות הגדולות בהיסטוריה של ברקשר. וכנראה שגם עזרה העובדה שבאפט הפך למנטור הפיננסי של קת'רין גרם, שהייתה מנכ"לית בזמנה של הוושינגטון פוסט, והיא קנתה בחזרה, עשתה בייבק של כמות מאוד גדולה של מניות בתקופה שהמחיר היה נמוך. תופעה מאוד דומה קרתה עם גייקו בערך באותם שנים, ודיברנו על זה בפרק 10. הוושינגטון פוסט הוא סיפור מאוד מאוד מעניין בפני עצמו, וקת'רין גרם היא דוגמה מרתקת לאינטליג'נט פנאטיק. אולי עוד נחזור לזה בפרק אחר בעתיד, ויש גם סרט מעולה בשם The Post, שמריל סטריפ משחקת בה את קת'רין גרם, מאוד ממליץ עליו. אבל בינתיים, אני רוצה להתמקד במכניקה של איך עיתונים הפכו למונופולים מקומיים בעידן שלפני האינטרנט, בעיקר כי זה בדיוק ההפך מהמכניקה שבה נוצרים מונופולים בעידן שאחרי האינטרנט. שרשרת הערך של העיתונות הייתה מורכבת מעיתונאים, הם אלה שמספקים את הידיעות, את התוכן. החלק השני הוא ההוצאה לאור, בתי דפוס בבעלות העיתון, שהדפיסו את הגיליונות עצמם על דפים במהלך הלילה, והחלק השלישי הוא ההפצה, מסעיות שיוצאות מבית הדפוס ומגיעות למרכזי החלוקה ולחנויות הגדולות, ומשם גם היו יוצאים מחלקי עיתונים, paper boys, שהם ממש היו נערים שנוסעים על אופניים וזורקים את העיתונים לבתים. כשאורן באפט היה בתיכון, באופן מצחיק, הוא עבד בתור paper boy של הוושינגטון פוסט, וכמה אחר כך הוא הפך לבעל מניות גדול ויושב ראש הדירקטוריון, ממש זינק במעלה ההיררכיה של הפוסט. ואם נסכם את שרשרת הערך, אז יש פה ספקים, כתבים במקרה הזה, יש הפצה, במקרה הזה בתי דפוס ומסעיות ופייפר בויז, ויש צרכנים, הקוראים של העיתון שמשלמים דמי מנוי, ומעל לכל זה יש עוד זרם של הכנסות מפרסום, גם מודעות גדולות של עסקים שרצו לפרסם על נניח עמוד שלם בעיתון, וגם מה שנקרא classifieds, מודעות מאוד קטנות, נניח של מישהו שמוכר את האוטו שלו או דירה שמוצעת להשכרה. לפני האינטרנט אנשים היו קונים ומוכרים מכוניות יד שנייה דרך עמוד classifieds של העיתון. ואז, כמו שבנגר מתאר, המונופול של העיתון באותה עיר נוצר דרך השליטה, בהפצה. העיתון שיש לו את הכי הרבה מכונות דפוס, שמוכר את הכי הרבה עותקים, את הסירקוליישן, את המשיג את המחזור הכי גדול, יכול להדפיס בזכות זה עוד יותר עותקים, ויש לו הכי הרבה קוראים. ואת היתרון הזה אפשר למנף, כדי להסיק את העיתונאים הכי טובים בעיר, להדפיס עוד יותר עמודים, להכניס מוספים, מה שמגדיל עוד יותר את המחזור, ובגלל שיש עוד יותר קוראים, זה גם מביא את הכי הרבה פרסום, גם מודעות classifieds, וגם של המפרסמים הגדולים, כי זה העיתון הכי נקרא, אז אם אתה רוצה למכור את האוטו שלך, אתה תלך לעיתון שיש הכי הרבה אנשים שקוראים אותו. וזה נותן עוד הכנסות לעיתון, שאפשר להשתמש בהם כדי להסיק עוד עיתונאים מוכשרים, שאיכשהו עדיין עובדים אצל המתחרה, או אולי להוסיף מהדורת ערב, או מהדורת סופה, Sunday newspaper, ככה עד שבסוף נשאר רק עיתון אחד שפועל בעיר. ומה שמעניין הוא שהמנגנון הזה ניצל את היתרון של שליטה בהפצה, הבעלות על מכונות הדפוס, וכל המערך הזה של המסעיות וכן הלאה, כדי לעשות קונסולידציה אחורה להיצע, להסיק את כל העיתונאים המוכשרים בעיר, להדפיס את כל המהדורות, עד שבסוף לא נשאר עיתון אחר שאפשר לקרוא בכלל. הוושינגטון פוסט גם היה עיתון מאוד איכותי בשנות ה-80, אבל נניח שמאיזושהי סיבה לא רציתם לקרוא אותו בזמנו, אם גרתם בוושינגטון, לא הייתה לכם אלטרנטיבה, לא היה עיתון אחר שהמודפס מדי יום, והייתם יכולים לקרוא אותו במקום. ועסקי העיתונים, כמו שבאפט חזה נכון בשנת 2000, לא הולכים כל כך טוב מאז שהאינטרנט הגיע. קודם כל, כי האינטרנט הסיר את החסם הגיאוגרפי, פתאום, גם אם אני גר בעיר בפלו בניו יורק, יש לי עוד דרכים להתעדכן במה שקורה חוץ מלקרוא את הבפלו ניוז. זאת חברה שברקשר הייתה הבעלים שלה במשך כמה עשורים. אני יכול למשל לקרוא את הניו יורק טיימס, כי הם גם בנו אתר באינטרנט ושמו את העיתון שלהם שם. As is, ממש עמודי HTML שנראים כמו הגילון המודפס, והם שמו פרסומות, שכמובן לא היו פרסומות מותמות אישית. ככה זה היה בתחילת הדרך של האינטרנט. אבל זה לא שהאינטרנט פשוט הפך את כל המדינה לעיר אחת. אולי היו כאלה שחשבו בהתחלה שאותה דינמיקה שקרתה בכל עיר בנפרד, תקרה באינטרנט ברמה של כל המדינה, אבל זה לא בדיוק מה שקרה. אם זה עובד ככה, אז הניו יורק טיימס היה עושה קונסולידציה לכל העיתונאים הכי מוכשרים באמריקה, כל מי שמייצר תוכן. האתר הזה היה הופך להיות הדרך היחידה להתעדכן במה שקורה, ולקרוא תוכן איכותי ומעניין, וזה היה מושך אליו את כל המפרסמים באינטרנט. אבל כמו שאנחנו יודעים, חברות אחרות קמו, שנהנו הרבה יותר מהזרימה של תקציבי הפרסום לאינטרנט, גוגל ופייסבוק. ולא סתם, הניו יורק טיימס מנהלים כבר יותר משבע שנים קמפיין של מרק צוקרברג מחריב את הדמוקרטיה. ואני לא בטוח לגבי הדמוקרטיה, אבל פייסבוק בהחלט החריבה את המודל העסקי של עיתונים כמו הניו יורק טיימס. ואני יודע שהנושא הזה הוא טעון ומורכב, ואולי גם נגיע לנסות לנתח את המורכבות הזאת בפרקים בעתיד, אבל אני חושב שלפני שמגבשים עם איזושהי דעה לגבי האם פייסבוק וגוגל פוגעות בדמוקרטיה או בחוקי הגבלים העסקיים או במוסר ובצדק ובערכי האנושות, חשוב קודם להבין איך בכלל הם בנו את המודלים העסקיים שלהם ומה מקור הכוח שלהם. וכשמנתחים את ההצלחה של פייסבוק, רואים שהיא עשתה את זה עם אסטרטגיה שונה לגמרי. היא לא ניצלה שליטה בהפצה, זה בלתי אפשרי לשלוט בהפצה באינטרנט. העלות של ההפצה היא אפסית, החסמים ירדו, אין שומרי סף, אין עורכים, אין פאבלישרס, אין מוצאים לאור. כל אחד יכול לכתוב את מה שהוא רוצה ולפרסם את זה באינטרנט. ובניגוד לעיתון שהיה באורך די קבוע של עמודים, יש אין סוף דפים באינטרנט, אין מגבלה על כמות התוכן. אז בגלל שלא אפשר לשלוט בהפצה, הערך זרם למקום אחר בשרשרת הערך. הכלכלן זוכה פרס הנובל סמואלסון כתב על מחסור, על scarcity, בתור אחד העקרונות הבסיסיים בכלכלה. הנה ציטוט מויקיפדיה. עובדה בסיסית של החיים היא שקיימת רק כמות סופית של משאבים המסוגלים לייצר בעזרת הטכנולוגיה הקיימת כמות סופית ומוגבלת של מוצרים. זה מביא למצב בו הביקוש עולה על ההיצע ואין מספיק משאבים או מוצרים זמינים בשוק העונים על הביקוש. בטבע, המחסור הוא אחד המנועים החזקים ביותר של האבולוציה. בקרב האנושות, המחסור הוא הבסיס לקיומה של מערכת כלכלית. ובכן, ההגדרה הזאת מתארת מאוד טוב הרבה תעשיות, גם עיתונות, בתקופה שלפני האינטרנט. אבל הקונספט של מחסור מתאר מאוד טוב מה קורה בעולם הפיזי שמורכב מאטומים. מחסור נוצר בעיקר בגלל מגבלות פיזיקליות. יש כמות סופית של גיליונות שאפשר להדפיס בלילה אחד, כמות סופית של עיתונים שאפשר לשנע, מרחק מקסימלי מבית הדפוס שאפשר להביא אליו עיתונים עד השעה 7 בבוקר. אבל כשמעלים את כל זה לאינטרנט, העיתונים כבר לא מורכבים מאטומים. הם מיוצגים על ידי ביטים, וביטים אפשר לשכפל אינסוף פעמים, בעלות שהיא אפקטיבית אפס, ולהפיץ אותם בכל רחבי העולם באופן שהוא כמעט מיידי. אז אני לא יודע אם נכנסתם לטוויטר או לפייסבוק לאחרונה או לאינסטגרם, אבל מחסור בתוכן זה בטח לא מה שקורה שם. האינטרנט יצר עולם של שפע, של אבנדנס. הבעיה היא שיש הרבה יותר מדי תוכן. ההיצע עולה בהרבה על הביקוש, ובטח שאף אחד לא יכול לעשות קונסולידציה ולשלוט בכל ההיצע. וזה לא שלא היו ניסיונות לעשות קונסולידציה לכל התוכן באינטרנט. ב-90s הייתה חברת אינטרנט מצליחה בשם יהו. היה להם אתר, שם אין אינדקס של כל האתרים שיש באינטרנט, והם חילקו את זה לקטגוריות. בהתחלה, באמת, כשהייתם נכנסים לשם, היה אפשר לנווט בין הקטגוריות ולמצוא אתר בנושא שמעניין אתכם. אבל האינטרנט גדל וגדל וגדל בצורה אקספוננציאלית, בגלל שזה עולם של אבנדנס, ואז עמוד הבית של יהו הפך להיות משהו ש... בלתי אפשרי להתנהל איתו. נוספו עוד ועוד קטגוריות ותת קטגוריות, וגם הביצועים של יאו התחילו לקרטע, כי המודל שלהם, של לעדכן דייטאבייס רלציוני גדול, עם כל אתר חדש שנוצר באינטרנט ולאיזה תת קטגוריה בדיוק הוא שייך, היה מודל שהתבסס על עולם האטומים. ככה ספרייה עובדת. מדי פעם מגיעים כמה ספרים חדשים, אז מכניסים אותם לרשומות, משייכים כל אחד לקטגוריה הנכונה, ומניחים במדף המתאים. אבל זה מודל שעובד עם ספרים פיזיים, מודפסים, שעשויים מאטומים. לאתרי אינטרנט זה ממש לא עבד. בטח לא לאתרים שיש להם המון עמודים. הניו יורק טיימס היה אתר אחד, אבל היו בו הרבה מאוד עמודי ווב, אחד לכל כתבה. אז זה לא הריאלי שהם ילכו וידכנו ביהו ובשאר האינדקסים על כל כתבה וכתבה שהם מפרסמים. והמודל הזה פשוט לא עמד בשטף האדיר של אתרים שנוצרו באינטרנט. מי שניצח בסוף הייתה גוגל, שבנתה מנגנון אחר לגמרי, שהתבסס על הנחות חדשות, שהתאימו לעולם השפע והביטים. גם בצורה שבה גוגל תכננה ובנתה את התשתית הטכנולוגית שלה, וגם בחוויית המשתמש שהיא יצרה. החידוש של google.com היה שבניגוד לדפי הבית העמוסים של יאו והאינדקסים האחרים, מנוע החיפוש של גוגל, שהושק ב-98, פשוט הציג עמוד לבן ונקי, שכל מה שהיה בו זה תיבת טקסט. היוזרים כתבו מה הם מחפשים, וקיבלו תגובה, 10 לינקים כחולים של תוצאות. ואף אחד לא צריך לעדכן את גוגל כשהם יצרו אתר חדש. המנוע של גוגל כבר מצא לבד את כל האתרים שיש באינטרנט, והבין גם בעצמו לאיזה נושאים הם רלוונטיים ומתי צריך להראות אותם בדף התוצאות. אז זה יצר חוויה שהיא הרבה יותר מוצלחת מבחינת המשתמשים. אבל מה גרם למודל הזה להצליח כל כך עד לרמה שזה נראה מהצד כמו מעין מונופול? גוגל הרי לא שלטו בהיצג. מונופולים בעידן התעשייתי ניצלו את זה שהם שולטים בהפצה כדי לעשות אחורה קונסולידציה לכל ההיצע, אבל גוגל לא עשו את זה, ספקים פשוט העלו והתקנו דפי ווב באינטרנט, הם לא מסרו אותם לגוגל, והם אפילו לא סיפרו עליהם לגוגל, ואפשר להגיע לכל העמודי ווב האלה גם בלי גוגל, או באופן ישיר, או דרך מנוע חיפוש אחר. נקודת האחיזה שגוגל בנתה בשרשרת הערך, הייתה על הגילוי, על דיסקאברי. בעולם של שפע, של אבנדנס, זאת הפכה להיות החוליה הקריטית. בניגוד להפצה, לדיסטריביושן, שהייתה החוליה הקריטית בשרשרת הערך של עולם הסקארסיטי, המחסור והאטומים. משהו עוד מעניין הוא שאת השליטה על הגילוי, גוגל לא מין פאק כדי לעשות קונסולידציה להיצע. גוגל עשתה אגרגציה לצד הביקוש. היא יצרה חוויה מוצלחת שגרמה לכל היוזרים לבחור במנוע חיפוש שלה כדי למצוא תוכן באינטרנט. וכל חיפוש כזה עזר לה לשפר את האלגוריתם שלה. זה נתן עוד דיידה כשיוזרים כותבים את הקווירי הזה, אז אם מראים להם את התוצאה הזאת הם ילחצו עליה, אם התוצאה הזאת לא מופיעה, אז הם יוסיפו את המילה הזאת לשאילתה וכן הלאה. ואז אפשר להריץ על זה אקספרימנט עם כל מיני סיגנלים או טוויקים שאפשר לעשות באלגוריתם. זה גם מייצר פלייוויל, אבל זה פלייוויל מאוד שונה מזה שהיה לוושינגטון פוסט, כי הוא מתרכז רק בצד הביקוש. במקום לאסוף את כל הכותבים והעיתונאים הכי מוכשרים, כמו שהוושינגטון פוסט עשו, ואז את כל המפרסמים בעיר, גוגל אספה את כל היוזרים שצורכים תוכן באינטרנט. וזה יצר סיטואציה תחרותית מאוד שונה ממה שהנפוץ בעידן התעשייתי. יש עוד מנוע חיפוש אחרים, גם היום. כשהשמות שגוגל עם מונופול רק עלו לראשונה, לארי פייג', המייסד של גוגל, התגונן עם הטענה שהתחרות היא רק במרחק של קליק אחד. והוא צדק, זה נכון גם היום, יותר מ-25 שנה אחרי שגוגל נוצר. יש עוד מנוע חיפוש, יש עוד דרכים למצוא מידע באינטרנט, ואם ממש תרצו, או אם איזה טולבר יעבוד עליכם, אז אתם יכולים לחפש גם בבינג, או בדקדגו, או באיזשהו מנוע חיפוש אחר. וזה בניגוד לזה שלא היו עיתונים שהודפסו מדי יום בבאפלו, בוושינגטון, חוץ מהבאפלו ניוז והפוסט. אז לא הייתה לכם שום דרך אחרת לצרוך חדשות מלבד לקנות את העיתונים האלה. אבל גוגל לא יכול לעשות שום דבר כדי למנוע מכל מי שרוצה לבנות מנוע חיפוש ולהשיק אותו. באינטרנט אין דרך לשלוט בכל ההפצה ודרך זה להשתלט על כל ההיצע. זה גם לא האסטרטגיה הנכונה כדי לנצח בעולם של abundance, של שפע בלתי מוגבל. גוגל מצליחה כי עד כמה שיש גם פרסומות ואתרי זבל בתוצאות וכן הלאה, היא עדיין המנוע חיפוש הכי טוב דרך זה שהיא מספקת את מנגנון הדיסקאברי הכי טוב, וזה מאפשר לה לעשות אגרגציה ולשלוט בכל הביקוש. ובאופן די דומה, פייסבוק עשתה אגרגציה של הביקוש. היא מינפה אפקט רשת וויראליות וכל מיני growth hacks, ובסופו של דבר הפכה לאתר אינטרנט שסיפק חוויה דיסקאברי מאוד טובה לתוכן מעניין כשהיוזרים לא יודעים בדיוק להגיד מה הם מחפשים. וגם היא עשתה את זה על ידי אגרגציה של הביקוש של המשתמשים. בשום שלב לא הייתה לה שליטה על כל התוכן או כל הפוסטים או התמונות או ה-user generated content באינטרנט. זה לא אפשרי בשביל אף אחד לנסות להשתלט על כל זה. אבל היא פשוט סיפקה את החוויה הכי טובה למי שרצה לבזבז קצת זמן באינטרנט או לראות משהו שיעניין אותם בלי שהם יודעים בעצמם להגיד מה הוא יהיה. וזה ההבדל העיקרי בין גוגל לפייסבוק. היוזרים שכרו כל אחת מהפלטפורמות האלה, שבהמשך נדבר גם על למה הם לא בדיוק פלטפורמות, אלא aggregators, כדי לבצע משימה אחרת בשבילם, בשביל היוזרים. אחד הקונספטים שקלייטון קריסטנסן פיתח, לצד תורת הדיסרפשן, היה העיקרון שנקרא jobs to be done. זה לא שיוזרים קונים מוצרים, יוזרים שוכרים מוצרים לצורך ביצוע של משימות מסוימות, של jobs. וזה יכול להיות אותו מוצר, או אותו משתמש, ואותו לקוח אפילו, בשתי סיטואציות שונות שמבצע עבור אותו לקוח שתי משימות שונות. יש לקריסטנסן סיפור משעשע על מחקר שהם עשו בתחילת שנות ה-2000 עם המילקשק של מקדונלדס. הם גילו שיש שני פיקים של מחירות במהלך היום, אחד בבוקר שמסתיים בערך ב-8:30 ואחד אחרי צהריים בסביבות השעה 4. ולמרות שזה אותם אנשים שקנו את המילקשק בשני המקרים האלה, הג'וב שעבורו הם שכרו את המילקשק היה אחר לגמרי. בבוקר המשימה הייתה, יש לי נסיעה מבאסת בפקקים לעבודה, אז אני צריך משהו שייתן לי תעסוקה ויעשה לי קצת כיף וגם ישמור שאני לא אראה עד ארוחת צהריים. ואחרי הצהריים, הג'וב שבשבילו האנשים האלה שכרו את המילקשק, היה אספתי את הילד שלי, ואני רוצה לבלות איתו קצת זמן איכות לפני שהולכים הביתה. ואז דרך נקודת המבט הזאת, אפשר לראות שאותם אנשים היו גם היוזרים של גוגל וגם היוזרים של פייסבוק, אבל בגדול הם הגיעו לאיזה מין שיווי משקל שבו הם לא התחרו באופן ישיר אחת בשנייה, אולי קצת בשוליים, אבל בגדול היוזרים שכרו כל אחת מהן לצורך שהוא אחר. את גוגל, יוזרים שכרו כשיש מידע באינטרנט שהם רוצים להגיע אליו. זה כותרת די כללית, למנהלי מוצר בגוגל יש רשימה של מאות משימות כנראה שהן יותר קונקרטיות, כמו לברר מה מזג האוויר, למצוא מלון או טיסה וכן הלאה, שבשבילם יוזרים סוחרים את גוגל. אבל הכותרת שמתאימה לכל משפחת המשימות האלה היא, יש מידע באינטרנט שאני יודע שאני מחפש ואני רוצה עזרה להגיע אליו. כמעט אף אחד שרוצה לברר אם הולך לרדת גשם מחר לא נכנס בשביל זה לפייסבוק או לאינסטגרם. את פייסבוק יוזרים סוחרים בשביל המשימה של משעמם לי ואני רוצה לבזבז קצת זמן ולראות משהו מעניין באינטרנט. זה יכול להיות כי אני מחכה בתחנה שהאוטובוס יגיע, או כי אני בעבודה וקצת התעייפתי ואני רוצה הפסקה, או מה שזה לא יהיה. בכל המקרים האלה, הג'וב שפייסבוק עושה עבור היוזרים הוא, אני לא יודע מה אני רוצה, תמצאו לי אתם משהו באינטרנט שיהיה לי מעניין לראות. אף אחד לא סוחר את גוגל בשביל המשימה הזאת, משעמם לי אז אני אכנס לגוגל.com. את גוגל סוחרים כשאני יודע מה אני רוצה למצוא באינטרנט, את פייסבוק סוחרים כשאני רוצה שימצאו בשבילי משהו שיעניין אותי באינטרנט. וכל אחת מהחברות האלה התמחתה בלעשות את המשימה הזאת יותר ויותר ויותר טוב, דרך פלייוויל שפנה בעיקר לאגרגציה של צד הביקוש. לא פלייוויל שהתבסס על צד ההיצע או ההפצה. כל אחת מהם יצרה את החוויה הכי טובה עם התוצאות הכי טובות, מה שמשך עוד משתמשים לשם, גרם להם לבלות עוד זמן בפלטפורמה, זה ייצר עוד סיגנלים ועוד דאטה, שאפשרו לכל חברה להבין את המשתמשים שלה אפילו עוד יותר טוב, לעשות את המשימה שלה עוד יותר טוב בשבילם, לתת להם תוצאות יותר טובות, למשוך עוד משתמשים שיזכרו אותם בשביל הג'ובס האלה וכן הלאה. יש הרי עוד רשתות חברתיות, נזכרנו בזה רק לפני חודש בערך, כשפייסבוק הייתה למטה לכמה שעות בגלל בעיה בשרתים, וכולנו דיברנו על זה והסתלבטנו עליהם בטוויטר או בטלגרם או בדיסקורד או בטיקטוק, למרות שלפייסבוק יש אפקט רשת והכל. אנשים עדיין מצאו את החברים שלהם גם ברשתות האחרות וגם הצליחו לתקשר בכל זאת. ומה שעוד מעניין הוא שכשהשרתים של פייסבוק חזרו לעבוד, אז כל היוזרים חזרו לשם. מונופולים בעידן התעשייתי ממש לא עבדו ככה. אז הם שעבו את הכוח שלהם משליטה על כל ההיצע, מהיעדר של אלטרנטיבה. אם המרכזיות של AT&T היו למטה בשנות ה-70, אז פשוט לא היה אפשר לעשות שיחות טלפון. זה לא שהיה אפשר להתקשר דרך איזה טוויטר ולהתלונן שזאת חוויה יותר מעצבנת. כשהיה שביתה בבתי הדפוס של הוושינגטון פוסט, אז פשוט לא הודפס עיתון באותו יום, ולאנשים שגרו בוושינגטון לא הייתה דרך, לא היה שום עיתון שהיה זמין להם לקנות. אבל פייסבוק שואבים את הכוח שלהם מהאגרגציה של הביקוש. למרות שיש אלטרנטיבות, היוזרים חושבים כל יום מחדש שפייסבוק תהיה זאת שתבצע הכי טוב בשבילם את המשימה שבשבילם סוחרים אותה. למרות שיש אלטרנטיבות, רשתות חברתיות אחרות שממש מתחננות שהיוזרים ייתנו להם צ'אנס לעשות חלק מהג'וב הזה בשבילם. אלו כמה תובנות שבן תומפסון הגיע אליהם דרך הבלוג שלו, Stratechery. זה די מעניין לחזור אחורה ולקרוא. זה שונה מלקרוא את קלייטון קריסטנסן. קריסטנסן פיתח את תיאוריית הדיסרפשן, מה שכנראה פסגת התיאוריה של האסטרטגיה הניהולית בעידן שלפני האינטרנט, ואז הוא כתב ודיבר על הכל אחרי שהתיאוריה כבר הייתה די מבוססת ושלמה, והיה לו אינסוף דוגמאות שעוזרות להשתכנע ולהבין אותה טוב. אבל בן תומפסון כותב בלוג יומי, זה מה שהאינטרנט מאפשר לו, ואז ממש אפשר לראות איך הוא מגיע לזהות את כל התבניות האלה ואיך הוא מחבר את כל הנקודות דרך כל הפוסטים שהוא כתב לאורך השנים על גוגל ופייסבוק ונטפליקס ואמזון ואיירביאנבי. ב-2017 הוא עשה בעצמו את העבודה הזאת של לחזור אחורה ולאסוף את כל התובנות שהוא הגיע אליהם לאורך הדרך, וכתב פוסט בשם Defining Aggregators, ההגדרה של אגרגטורים. והוא הצביע במאמר ההוא על 3 תכונות שצריכות להתקיים כדי שעסק יהיה אגרגטור. זה לא שבלי אחת התכונות האלה אי אפשר לבנות עסקים מצליחים, אבל זה לא היה אגרגטור, ואז כל התובנות וה-best practices והפלייבוק שבן תומפסון זיהה לגבי אגרגטורים אולי לא יהיו רלוונטיים. אז התכונה הראשונה שמאפיינת אגרגטור היא די בסיסית, והיא בסך הכל אומרת שהוא מחזיק קשר ישיר עם המשתמש. זה נשמע אולי מובן מאליו, אבל זה רכיב מאוד קריטי שהכל נשען עליו. וזאת יכולה להיות מערכת יחסים שמבוססת על תשלום, או על חשבון עם פרופיל משתמש, או פשוט על שימוש קבוע, כמו במקרה של גוגל, ליוזרים שלא עושים לוגין. והתכונה השנייה היא עלות שולית אפסית כדי לשרת משתמשים נוספים. זאת נקודה שקריטי להבין אותה, כדי להבין את ההבדל הגדול בין עולם המחסור של העידן התעשייתי לעולם השפע של האינטרנט. בעידן התעשייתי היו 3 סוגים של עלויות שוליות שחברות נאלצו לספוג כדי לשרת עוד לקוחות. סוג אחד היה Cost of Goods Sold, COGS או עלות המחר, זה ממש העלות של לייצר את הפריט או לספק את השירות. סוג שני היה עלויות הפצה, זה עלות של ממש להביא את הפריט עד לבית הלקוח, למשל במקרה של Washington Post, או עלות של לאפשר את מתן השירות, למשל במקרה של בנקים זה העלות של לבנות ולהפעיל סניפים. ועלויות טרנזקציה זה ממש העלות של לספק שירות ללקוחות או לבצע את הטרנזקציה עבור המוצר או השירות. ולאגרגטורים אין אף אחת מההוצאות האלה. המוצרים שנמכרים על ידי אגרגטור הם דיגיטליים, ולכן יש עלות שולית שיפסית. כמובן שיכול להיות שתהיה להם עלות קבועה גדולה מאוד, זה עלה לגוגל כמות אסטרונומית של כסף לבנות ולתחזק את מנוע החיפוש שלה, אבל זה עלה די אותו דבר גם אם יש שם מיליארד יוזרים או מיליארד ואחד או מיליארד ושתיים או מיליארד ומאה מיליון. ה-100 מיליון היוזרים הנוספים האלה אחרי המיליארד לא מוסיפים כמעט שום עלות כדי לשרת אותם. נקודה שנייה היא שהמוצרים הדיגיטליים האלה מופצים דרך האינטרנט, מה שאומר שגם עלות ההפצה היא אפסית. זה כי שוב, מדובר בביטים, לא באטומים, והטרנזקציות מטופלות באופן אוטומטי דרך ניהול חשבון בשירות עצמי, תשלומים כרטיסי אשראי וכן הלאה, וכל הבדיחות על זה שלגוגל אין מוקד שירות לקוחות שאפשר להתקשר לשם כשיש בעיות עם ג'ימייל או משהו כזה, אבל זה הסיבה שזה כל כך קריטי. וזאת התכונה השנייה של אגרגטורים. אין שום עלות שולית מכל סוג שהוא כדי לשרת עוד משתמשים. ואני רוצה להתעכב רגע על הנקודה הזאת. האינטרנט אפשר לבנות מודלים עסקיים כאלה עם עלות שולית אפסית שיכולים לעשות סקייל עד אינסוף, ו-20 שנה אחרי שהאינטרנט הופיע, נחשו מה קרה. החברות האלה הפכו להיות הכי גדולות בעולם. היום זה כבר נראה מובן מאליו, אבל לפני 10 שנים זה עוד היה עניין חדש, שחברות האינטרנט הגדולות מדיחות את החברות התעשייתיות הוותיקות. ומה שמעניין, ואולי רלוונטי גם היום, כשאנחנו מוצפים בתחזיות לגבי איך ג'נרטיב AI ישפיע על הרבה עסקים ותעשיות, הוא שזה היה כמעט בלתי אפשרי לזהות את כל זה זה מראש. גם אם בילית כמה עשורים בלנתח מודלים עסקיים, ואתה המשקיע הכי מצליח על פני כדור הארץ, פתחנו את הפרק הזה עם קטע של באפט בשנת 2000, שניתח בצורה מבריקה מה הולכת להיות ההשפעות של האינטרנט על תעשיות כמו תעשיית העיתונות, ובאותה אספה הוא ומנגר גם ניסו להעריך מה היו ההשלכות באופן כללי של האינטרנט על עסקים באמריקה, וכאן הם לא כל כך פגעו.
Will the internet, by making competition so much more efficient, make business generally harder for American corporations, meaning more competitive, lower returns on capital? And my guess would be yes.
Yeah, my guess would be yes too. I would say that on balance, for society, the internet is a wonderful thing, and for capitalists, it's probably a net negative.
So all of you can be happy that the progress of the species will affect your economic futures for the worse.
A sacrifice at which our ages were willing to do, but we wouldn't be at your age. that incidentally, I mean, there's plenty to think about there. The internet, I mean, if you analyze it, you have to think it's much more likely that it will reduce the profitability of American business and improve it.
ולמרות הביטחון הגבוה שמנגר מפגין כאן, הם כמובן טעו. כמו שאנחנו יודעים, האינטרנט יצר עסקים, שולי רווח והחזר על הון בסדרי גודל שלא נראו אי פעם. באפט ומנגר הבינו נכון שהאינטרנט הולך להסיר מחסומים ועלויות ולשחרר הרבה תעשיות ממונופולים ששלטו בהפצה על דברים כמו מידע ותוכן, אבל הם גם צפו שזה ייצור תחרות מוגברת, ואז החיסכון בעלויות שיווצר יזרום בעיקר ללקוחות. בקורסים במיקרו-כלכלה מלמדים שבמצב של תחרות משוכללת, המחירים שצרכנים משלמים נוטים להתכנס לעלות השולית של הייצור, ואם העלות השולית הזאת הולכת לרדת, גם המחירים ילכו וירדו. הנקודה שהם פספסו כמובן, היא מה קורה כשהמחיר של העלות השולית הזאת לא רק יורד, אלא הופך לאפס. ומה קורה גם כשאין מגבלה יותר על הסקייל, ואפשר לעשות סקייל עד אינסוף. ואת האפשרות לעשות אגרגציה לצד הביקוש בכל מיני תעשיות. וככה, האינטרנט אפשר את המודלים העסקיים הכי מצליחים בהיסטוריה האנושית, או אגרגטורים, כמו שבן תומפסון קרא להם. והנה איך שהוא מסכם את זה.
Companies that are started with internet assumptions, that are started with a view of how the world works today, or started with the assumption of zero distribution costs for information and the ability to sort of scale, are going to be the new giants. And we're just kind of in, I think, in the middle of this, what's going to be a multi-year, probably multi-decade sort of shift.
אז כאן אנחנו נעצור הפעם. אחרי פסח נדבר גם על התכונה השלישית שמאפיינת אגרגטורים, ועל עוד כמה דוגמאות. נתראה בפרק הבא. We'll be right back.